ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף חף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מראש דף חף ג'. מיד שמים לב לפפיון וגם מספרו מ-2 על ידו. זה אומר לנו שאנחנו באמצע מהלך שבאמת התחלנו בשיעור הקודם, דף חף ב', פתחנו את השיעור הקודם אחרי המשנה בסתירה, מה שנראה כסתירה בין המשנה למקור נוסף. ממשנתנו היה נשמע מזה שאין מעמידים, אין מפקידים בהמותינו בפונדקאות של גויים, שיש חשש גביעה מצד הגויים. מצד שני, המקור שראינו בחף ב' עמוד ב', שאומר לוקחים מהן בימה לקורבן, אומר לנו שלא חוששים, וכך קטני במפורש, שלא חוששים משום רובה ולא משום נרבה. כדי ליישב את המקורות, ראינו כבר תשובת רב, שהוא מסומן בחף ב' עמוד ב' בפפיון ומספר רומאי 1, וכעת רבינה, הוא בא ליישב ולתרץ את הסתירה בין המשנה והברייתא, כפי שרשי פה מציין למעלה. רבינה, רשי כותב, מהדר, חוזר לתירוצים, מתניתין וברייתא דליאל. עכשיו הגמרא. רבינה אמר, לא קשיא, אין סתירה בין המשנה שמחמירה והברייתא שמקילה, הלכתחילה הדיעבד. המשנה שאומרת אין מעמידים בהמותינו בפונדקאות של הגויים, לכתחילה אין לעשות כן. אבל בדיעבד, למשל אם אדם לקח בהמה מהגויים, אפשר להשתמש בו אפילו לקורבן, ואין חוששים משום רובה. שואל כמו בנה תימו הדשני בין לכתחילה ובין לדיעבד, מניין לנו שיש לחלק כך? תתנן, מצד אחד כתוב לא תתייחד אישה עמהם מפני שחשודים על הרעיות. אישה יהודיה אסורה לתייחד בייחוד עם גברים גויים, כי הם חשודים לבוא עליה. ורמינו, מצד שני יש מקור הפוכה, האישה שנכבשה בידי עובדי כוכבים, אישה שנלקחה בשבי על ידי גויים, על ידי ממון, שהיה להם תביעת ממון, שהיא חייבת להם ממון, מותרת לבעלה. על ידי נפשות, אסורה לבעלה. אם היא התחייבה הריגה, אז היא אסורה לבעלה, כי חוששים שהיא תיבעל להם. אז מה רואים פה? מצד אחד רואים שאסור לאישה להתייחד מהם, אבל מצד שני, אם היא הייתה חבושה תחת ידיהם, היא בכל זאת מותרת לבעלה, ואין חשש שהגוי בא אליה. אל עליו, שמע מינה, מכאן רואים שנילן, שיש לחלק בין לכתחילה לדיעבד. הגמרא דוחה. ממאי? מאיפה באנו לחלק? בגלל מה שקראנו עכשיו, דילמה לעולם אם הלך אפילו דיעבד נמי לא, שאפילו בדיעבד אישה לא יכולה להיות אימהם, ואם היא הייתה אז היא אסורה לבעלה, כדין אשת איש שנבעלה על ידי אחר. והאחה, למה אם כן על ידי ממון היא מותרת לבעלה? היינו טעמה מתיירא משום הפסד ממונו. אותו גוי שתפס אותה כבת ערובה לתשלום חוב, הגוי מפחד שאם הוא יקלקל אותה, אם הוא יבוא אליה, אז הוא לא יראה את ממונו שהוא כל כך רוצה. אז בגלל סיבה חיצוני, בגלל הפסד ממון, זה הסיבה שהוא לא בא אליה. אבל חוץ מזה, אם אין המרכיב הזה, הם חשודים. אין כאן הבדל בין לכתחילה לדיעבד. תדע דקטני סיפה, אפשר אפילו לחזק את התשובה הזאת ממה שכתוב בסיפה על ידי נפשות אסורה לבעלה. אם היא נלקחה על ידי הגויים בגלל איזו תביעה שהיא התחייבה הריגה להם, היא אסורה לבעלה. ותו לא מידי. רשי כותב, ותו לא מידי, אין להקשות את הדבר הזה, בוודאי תעמד על ידי ממון, מותר משום לחי שובי כוחים להפסד במונו. אבל חוץ מזה, אין, לא רואים פה הוכחה לחלק בין לכתחילה ודיעבד. אנחנו ממשיכים בגמרה עם עוד תשובה ליישב הסתירה שבו פתחנו, שהזכרנו. רבי פדת הוא מספר 3. אנחנו גם מזכירים ומציינים שבדף חף דלת עמוד ב' יש מספר 4, כשנגיע לשם בעזרת השם, בתשובה ברבי יוחנן. עכשיו אצלנו, איך ניישב את ההחמרה של המשנה מול ההקלה של הברייתא? רבי פדת אמר לו קשיא, אל רבי אליעזר, אל רבנן. פשוט יש כאן שתי דעות בתנאים, אין סתירה. דתנן, גבי, פרת חטאת. פרת חטאת זה שם נרדף לפרה אדומה. רבי אליעזר אומר, אינה נקחית מן העובדי כוכבים וחכמים מתירים. מה אליו בהר כמפלגים? אנחנו כאן מתחילים דיון ארוך, ונשתמש במשולשים כדי לעקוב אחר העניינים. בשוליים תחת הכותר מבנה עם השפיץ למעלה אנחנו מציינים שזה משפט שכרבי פדת, לטובת רבי פדת, הפוך זה דלא כרבי פדת. אז הרבי פדת אומר לנו שלישיב המשנה שלנו, משנתנו בתחילת הפרק והברייתא שראינו בחף דלת עמוד חף בית עמוד בית בראש העמוד, להעמיד את זה כמחלוקת תנאים בין רבי אליעזר ורבנן. כפי שראינו פה בדין של פרה אדומה, רבי אליעזר אומר אי אפשר לקנות את אותה מהגויים, והחכמים מתירים מי לאו בהר כמפלגי. רבי אליעזר סבר חיישינן לרביעה, ורבנן סבר לא חיישינן לרביעה. אז משנתנו שאומרת אין מעמידים את בהמותינו בפונדקאות של הגויים, זה על יבד רבי אליעזר שחושש לרביעה. רבנן שאומרים לוקחים מהם בהמה לקורבן, כמו שראינו בתחילת חב בית עמוד בית, ולא חוששים משום רובע, זה אליבד החכמים שפה מתירים קניית פרה אדומה מהגויים. מי אומר שזה בהכרח המחלוקת תנאים? תשימו לב, יש פה דחייה ארוכה, אנחנו קוראים לזה דילמה, זה ניסיון מצד הגמרא לדחות את היישוב הזה, הרבי אליעזר והרבנן, כמו שראינו אצל פרה אדומה. דילמה דכולי עלמא לא חיישינן לרביעה, כולל רבי אליעזר. והאחא היינו תמה דרבי אליעזר, למה הוא אוסר קניית פרה אדומה מהגויים? כי דרבי יהודה מרב, דאמר רבי יהודה מרב, אנחנו נציין פה הלכות הקשורות לפרה אדומה, ועוד מעט לעגלה ערופה. הם רגישים לפסול, לפסל, ככה. הניח עליהן עולדה של סכין פסולה. עולדה זה סכין, סכים ריקים קשורים יחד. חבילה של סכים ריקים, אם אדם הניח אותם על גב הפרה האדומה, זה פוסל אותה מלהיות כשרה ראויה לפרה אדומה. ובעגלה, כשמדובר בעגלה ערופה, עד שתמשוך בה, היא לא נפסלת על זה הנחה על גבה, אלא אם מניחים משהו על גב העגלה, והיא גם הולכת עם מה שהוא על גבה, זה פוסל את העגלה הרופאה. אין לנו צורך להיכנס למקורות ולפרטי פרטים בדברים האלו, רק שנכיר שיש דין כזה שבקלות אפשר לפסול את הפרה אדומה. עכשיו אני פונה לגוי, יש לו פרה אדומה, אני לא יודע אם עשו איתה שום שימוש או לא. מור סבר אצל הפרה אדומה רבי אליעזר הוא אוסר קניית פרה אדומה הגויים, חיישינן כי חוששים, אולי הוא הניח משהו על גבה. ומוסר החכמים אומרים, כפי החכמים, שמתירים קניית פרה אדומה הגויים, לא חיישינן כי לא חוששים בפני זה. אבל המחלוקת רבי אליעזר חכם הוא מחלוקת מקומי, ולא קשור לענייני חשש רביעה או לא. ולפי הדחייה הזאת, לכולם לא חיישינן לרביעה. זה אגב, זה ישיר את משנתנו ללא טענה. כי רואים שבעניין חשש רביעה כולם מקילים, לא חוששים. הגמרא עונה לדחייה, כלומר לא סלקה דייתך. אי אפשר באמת להעלות לדעתנו שהטעם של בלזר פוסיל את הפרה אדומה משום עודה של סכין, משום ניחא פורתא לא מפסיד טובה. כדי להקל עליו איזה מסוי קל, מסוי מעט, זה ניחא פורתא, לעשות לעצמו נחת קל, קצת קטן, הוא לא יפסיד הרבה. כי פרה אדומה לא הסברנו היום, אבל אנחנו יוצאים מהנחה שכולם מכירים, הוא דבר מאוד יקר. הוא מצד אחד מאוד יקר, ומצד שני מאוד קל אפשר להפסיד את שוויו, כפי שהדגמנו כבר, אדם לא יעשה כזה דבר, אז אלא חוזרים לרבי פדת, שהמחלוקת רב לזר וחכמים, הוא באמת אם יש חשש רביעה או לא. הגמרא, אבל מנסה לדחות, אתה רוצה להעמיד את המחלוקת כמו שרבי פדת רצה לומר שהמחלוקת הוא בניין רביעה, כמו שאמרת שהם אינם חוקים בעניין חשש הנחת עודה של סכין, הכי נמי למה משום הנאה פרוטה לא מפסיד טובה. אם אתה רוצה להסביר רבי אליעזר שהוא פוסל קניית פרה אדומה בגלל חשש רביעה, מה פתאום? בגלל איזו הנאה רגעית שהאדם ישיג בגלל שהוא רווה את הפרה, הנאה רגעית וחולפת, ככה הוא יפסיד כל כך הרבה כסף, הוא לא יעשה כזה דבר. אז אין לחשוש, גם לפי רבי אליעזר אין לחשוש. הגמרא דוחה, יש לחשוש משום והתם בעניין קיום יחסים עם הבהמה יצרו תוקפו. עם כל הכבוד לחשש הפסד רע, הפסד מרובה, זה לא תשובה לכוחו של יצר רע שתוקפת אותו. אז לפי רבי אליעזר כן, יש לחשוש לרביעה, כמו שרבי פדת העמיד את מחלוקתם. וחכמים, אדם מתגבר גם בעניין יצרו מחשש הפסד מרובה. השורת הגמרא, ושוב פעם המשולש מתהפך, ודלמה דקולי אלמה, תשימו לב גם, זה נקודה ארוכה, ודלמה דקולי אלמה לא חיישינן לרביעה, כולל רבי אליעזר. וזה לא כמו שרבי פדת העמיד את הדברים. אז מה כן המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים? ואחר היינו תמיד רבי אליעזר, שהוא אמר שלא קונים פרה אדומה מהגויים, כדתני שילו. דתני שילו, שילו לימד ברייתא שאומרת, מה הייתה מדי רבי אליעזר, שהוא מחמיר, כתוב בפסוק, בעניין פרה אדומה, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. בני ישראל יקיחו, מאחר שאין ניקוד בתורה, אז ויקחו אליך, אפשר לקרוא את המילה ויקחו, ויקיחו, לשון מחירה. בני ישראל יקיחו, כלומר, יהודים, ישראל, הם ימכרו לך את הפרה אדומה, ואין עובדי כוכבים, יקיחו. אז לכן, לפי זה, רבי אליעזר הוא דורש מה שדרשנו, וממילא אי אפשר לקנות פרה אדומה מהגויים. לא סלקה דייתך. הגמרא דוחה את העמדה הזאת, וכאן שוב פעם, אם אני דוחה מה שאמרנו עכשיו, אנחנו נחזור לרבי פדת. אז למה לדחות מה שאמרנו עכשיו? תקטני סייפה, וכן היה רבי אליעזר פוסל בכל הקורבנות כולן. כלומר, אסור לקנות בהמות מגוי, אם אתה מתכוון להשתמש בו לקורבן. ואי סלקה דייתך כדתני שילו, אם היית חושב שכל האיסור של רבי אלעזר, שההגבלה של רבי אלעזר בגלל הדרשה של רבי שילה, בשלום פרה דכתיב כתיבה כיחה, יש פסוק מיוחד, אצל פרה דומה, אני יכול להבין את זה, אלא כולו קורבנות, כיחה כתיב ברור, בתמיהה, לא, לא כתוב, אז ובכל זאת רבי אלעזר פוסעים, אז למה? אז צריכים לחזור לרבי פדת, לומר שרבי אלעזר חושש שיש לרביעה. שוב פעם גם הדוחה ודילמה, עד כאן לא פליגי, רבנן לא ידיר רבי אלעזר, רבנן שהם מקילים, ראינו שהם מאפשרים קניית פרה אדומה מגויים, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא בפרה, כל הקולה של רבנן זה רק בפרה אדומה, דדמה העיקרים, והם יכפו את יצרה מלבוא אליה, אבל בשאר קורבנות מודולי שלא קונים, במילים אחרות, כי לכולי אלמה חוששים לרביעה. ושוב פעם, זה לא טוב למטרת רבי פדת, הגמרא עונה, אתה רוצה לומר שכולי אלמה חוששים לרביעה, ואלא עד תניא, ראינו בדף חף בית עמוד בית, לוקחים מהם, מהן בהמה לקורבן, זה השורה הראשונה בדף חף בית עמוד בית, כתוב שכן קונים, מה אני? עכשיו מי יעמוד מאחורי הברייתא הזאת? לא רבי אלעזר ולא הרבנן. אם אתה אומר שלכולי אלמא כן חושבים לביאה, ובהמה שנרבה פסולה לקורבן, אז מי אומר שכן לוקחים? ועוד תניא בעדיא, שבשאר קורבנות הרבנן כן מכשירים. מי אותיבו לחברוי לרבי אליעזר? מה ענו החכמים, חברוי השאר החכמים לרבי אליעזר שהוא יחמיר? כל צון קדר, קדר זה ישמעאל, כל צון קדר יקבצו לך יעלו על רצון מזבחי. אז חכמים אומרים שכן קונים מהגויים קדר, שוב פעם זה ישמעאל, קונים מהם קורבנות שיעלו על המזבח. אז מכאן אי אפשר לדחות ולומר שהמחלוקת בין החכמים וזה, זה רק אצל פרה אדומה, אבל בשאר הקורבנות החכמים מחמים. לא כן הדבר. אז עד הנקודה הזאת, ובכאן מסתיים הדיון בשיטת רבי פדת, אם מנווטים לפי הסימונים שלנו, אנחנו רואים שהסיום הדיון הוא לטובת רבי פדת, שהוא העמיד או יישב את הסתירה בכך שמשלטנו שמחמירה זה אליבא דרבי אליעזר, והוא חושש לרביעה, והחכמים שמקילים הם עומדים מאחורי הברייתא שלא חוששים לרביעה. רש"י מציין שכאן זה נקרא מיוטה באפי נפשי, ולכן אצלנו בגמרות המסומנות אתם רואים סלש, כאן מתחיל מהלך חדש. עד כאן לא פליגי רבי אליעזר וחכמים, אלא בחשש, אם יש לחשוש מפני רביעה, אבל איך הדוודאי רבעה? פסלה, לכולי אלמא, אם אדם בא על הפרה האדומה, היא נפסלת. אולי מילה אחת, שרק להבהיר העניין, פרה אדומה זה לא קורבן ממש שמקריבים אותו בבית המקדש, אלא שוחטים פרה אדומה ממול בית המקדש בהר הזיתים. אני לא ארחיב על זה, ניתן לגמרא לגעת בנקודה הזאת, אולי בעקיפין, אבל רק חשוב לדעת את הנקודה הזאת מראש. אז כאן הגמרא מדייקת שהמחלוקת בין רבי אלעזר וחכמים זה אם יש לחשוש שאדם בא על הפרה אדומה, אבל אם אנחנו יודעים בוודאות שאדם בא על הפרה, זה פוסל אותה. עכשיו בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, למה רביעה פוסלת בפרה? יש כאן צורת בית עם השפיץ למעלה, זה בגלל קודשי מזבח אי, יש לה דין קודשי מזבח. אני אומר יש דין, זה הגדרה, קטגוריה, הגדרה של הפרה אדומה כקודשי מזבח. שוב פעם, שלא ניתה, זה לא שמקריבים אותו על המזבח בעזרה של בית המקדש, כפי שהקדמנו, אבל אותו דין, אותו הגדרה אקוויבילנטי, אפשר לומר, לקודשי מזבח. הבית בצורה הפוכה לעולם קודשי בדק, הבית היא ומכל מקום לפוסלת. קודשי בדק הבית זו הגדרה אחרת לדבר שמקדישים. מה שהיא מציין, לא שאנחנו נדון בזה בתוך הגמרא שלנו, אבל דוגמה להבדל בין קודשי מזבח וקודשי בדק הבית. קודשי מזבח אי אפשר לפדות את הפרה, את הבהמה, אלא אם כן נפל בה מום. אבל קודשי בדק הבית אפשר לפדות אותו בכל מצב, לא צריכים מום דווקא. אז עכשיו מה שמעניין אותנו, למה פרה דומה נפסלה על ידי רביעה? אז שלב ראשון, הגמרא מנסה לומר שמה מינה דפרה קודשי בדק הבית אי. תהי קודשי בדק הבית מפסלה בה רביעה, רביעה לא פוסלת, אתה יכול להקדיש לבדק הבית כל דבר, כמעט כל דבר ניתן להקדיש אותו לבדק הבית. אפילו אבנים, אפילו בהמות תמיות. הגמרא דוחה ואומרת שאני לא אגדיר פרה אדומה כקודשי מזבח, אלא היא דווקא כקודשי בדק הבית. שני פרה, אבל בכל זאת פרה אדומה שונה, למה רביעה פוסל בה? דחתת קריה רחמנה, התורה קוראת לה בשם חטאת. במדבר פרק י' ת' פסוק ת', הגמרא אומרת למי נידה חטאת אי, אז היא קוראת לה חטאת. חטאת זה שם קורבן, לכן יש לה חומרה כמו קורבן בעניין זה שרביעה פוסלת אותה, כמו שרביעה פוסלת בהמה מלהיות קורבן. שאלה או קושיה ארוכה, אלא מעטה שהיא נקראת חטאת, תיפסה ביוצא דופן, לידה קיסרית. אם אתה אומר שזה נקרא חטאת, פרה שנולדה בלידה קיסרית, אני לא יכול להקריב אותה כקורבן. אז אם אתה אומר שבגלל שפרה אדומה נקראת חטאת, וזו סיבה שרביעה פוסלת בה, נגיד שיוצא דופן, לידה קיסרית גם יפסול פרה אדומה שנולדה בצורה כזאת. וחיתי מאחינה בין תגיד נכון, אז זה לא כך. עלמא תניא, יש לנו ברייתא שאנחנו נתמקד דווקא בשיטת רבי שמעון שמופיע בסוף המקור הזה. הקדישה ביוצא דופן, הקדיש פרה אדומה שנולדה ביוצא דופן פסולה, רבי שמעון מכשיר. אנחנו נתמקד ברבי שמעון שמכשיר, וחיתי מה רבי שמעון לטעמי, אולי רבי שמעון שמכשיר יוצא דופן כפרה אדומה, כי זה לשיטתו, דיאמר יוצא דופן ולד מעל יאו. למשל אישה שהולידה ולד בצורה כזאת בלידה קיסרית, לפי רבי שמעון זה נחשב לידה. יש לאישה הזאת תומת לידה, יש לה להביא קורבן, יש לה ימי תוהר. אני לא מרחיב דיבור על זה, זה לא הסוגיה שלנו, אבל הם מאפיינים של לידה רגילה. אבל רבי שמעון סובר שיוצא דופן בבני אדם זה נחשב ולד לכל דבר, לידה לכל דבר, עם כל ההלכות הקשורות ללידות רגילות. אבל זה לא נכון לפה. אבל ואמר רבי יוחנן, מודה היה רבי שמעון לעניין קודשים שאינו קדוש. אם כן, אתה לא יכול עכשיו לומר, מאחר שאנחנו יודעים שפרה אדומה היא אינה נפסלה, רבי שמעון מכשיר למשל יוצא דופן, אז אתה לא יכול להגדיר את או להגיד שפרה היא מיוחדת בגלל שהיא נקראת חטאת. כי אם זה היה קובע, אז היא תיפסל, כמו שכתוב פה שמודה רבי שמעון אילן קודשים שאינו קדוש לידה קיסר ליוצא דופן, ורבי שמעון מכשיר יוצא דופן בפרה, אז אם הוא מכשיר את הפרה ביוצא דופן בלידה קיסרית, אז אנחנו רואים ש שלא בדיוק מתייחסים אליה כחטאת, כי אם היינו מתייחסים אליה כחטאת, רבי שמעון היה פוסל. אז ההסבר שמענו מקודם לסיבת פסול רבייה, זה לא יכול להתבסס על כך שהיא נקראת חטאת. אז כמו שפרה דומה בלידת יוצא דופן, בלידת קיסרית, כשרה, ולא מגדירים אותה כחטאת, בואו לא נפסול את הפרה דומה ברביעה, אסמך שהיא מוגדרת כחטאת, כי זה לא נכון. אז למה היא נפסלת ברביעה? אלא, ותשימו לב, יש פה נקודה ארוכה, שאני פרה, למרות שפרה אדומה אינה קודשי מזבח, אלא קודשי בדק הבית, אבל מצד שני היא לא נקראת, אי אפשר להדביק עליה חומות בגלל שהיא נקראת חטאת, אז למה כן נפסלת ברביעה? אלא שאני פרה, הועיל ומום פוסל בה, דבר ערבה ודזרה נמי פוסל בה. דבר ערווה זה מה שמעניין אותנו, okay? עניין של רביעה. מאחר שאנחנו יודעים מהתורה שמום פוסל בפרה אדומה, זה הסיבה שרביעה גם יכול לפסול אותה. תכתיב, יש פסוק שמשווה בין העניינים האלו. תכתיב, כי מושחותם בהם מום בם. אז הקדש המילה מושחותם ואת המילה מום. ותן לדבר בישמעאל, כל מקום שנאמר השחתה, כמו הפסוק שציננו עכשיו, מושחתם, כשרואים את המילה מושחתם, אינו אלא דבר ערווה ועבוד הזרה. ויש הוכחות, דבר ערווה דכתיב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, בפרשת נוח בעניין דור המבול, הם היו עוברים בענייני ערווה, ועבוד הזרה דכתיב, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, והפרה נמי, ועצר פרה, אנחנו יודעים, הועיל ומום פוסל בה, דבר ערווה, ועבודת כוכבים פסלי בה. דבר ערווה, שוב פעם הדגשנו את זה, זה הסיבה שהרובה, הפרה, פוסל אותה. לא בגלל שפרה היא קודשי מזבח, ולא בגלל שפרה נקראת חטאת, אלא בגלל שאצל פרה אדומה אנחנו יודעים שמום פוסל בה, וראינו הקש בפסוק בין מום לדבר ערווה, ובזה הוכחנו או קבענו המקור לפסול רביעה בפרה אדומה. כעת אנחנו חוזרים למה שהזכרנו בעמוד א', ויש לנו חץ פה, אפשר לשייך את זה לחץ שנמצא בעמוד א', גופה, תני שילו, מי תיימה דרבי אליעזר שאין קונים פרה אדומה מן הגויים, דכתיב, דבר אל בני ישראל ויקחו, ואנחנו דרשנו מאחר שאין ניקוד בתורה, בני ישראל יקיחו, ואין עובדי כוכבים יקיחו, רק בני ישראל, רק יהודים יכולים למכור לציבור פרה אדומה, גויים לא יכולים למכור. בשוליים כתבנו נושא תני שילו, טעם של בלזר אומר פרה אינה נקראת מהגויים, דבר בני ישראל ויקחו, בני ישראל יקיחו, ואין עובדי כוכבים יקיחו. במבנה אתם רואים מעוין קושיות על תני שילו, אז אנחנו מתחילים פה עם קושיה ארוכה, זה מסתיים בשורה שלישית בדף חב ד', ושורה עביד עוד פעם מעוין, ועוד כמה שורות אחרי זה עוד פעם מעוין, כולם הם קושיות על תני שילו. אין לה מעטה, שואלת הגמרא, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, וכתוב בהמשך זהב וכסף וכולי, והפסוק מתאר את החומרים שהיו צריכים להשיג עבור בניין המשכן. אך אינמי דבני ישראל יקיחו ואין עובדי כוכבים יקיחו, וכי תימא אך אינמי ואמר רבי יהודה אמר שמואל, אם תגידו נכון, אי אפשר להשיג את החומרים לצורכי המשכן, כולל בגדי הכהונה, מגויים. ואם תגידו ככה, אסור, אבל זה לא נכון. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, כאן מובא הברייתא, אני חושב שדי מפורסמת. שאלו את רבי אלעזר, עד היכן כיבוד אב ואם? עד כמה אדם צריך להיזהר במצווה הזאת? אמר להם, אז רבי אלעזר עונה, צעירו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמה בן נתינה שמו, איך שהוא הדמה הזה קיבל את אביו, פעם אחת ביקשו ממנו אבנים לאפוד. עכשיו האבנים האלו הם מוזכרים בפסוק שציטטנו כבר משמות פרק כ"ה, וביקשו מאותו גוי אבנים לאפוד. והגמרא ממשיכה בדף חף דלת, כמה היו מוכנים לשלם? ב-60 ריבו, סכום עתק, ב-60 ריבו שכר. רב כהנה יש לו גרסה אחרת, מתני ב-80 ריבו. והיו מפתחות מונחות תחת מרשותיו של אביו, של הדמה, ולא ציירו, הוא לא הקיץ אותו משנתו. אז אם אתה רוצה לדרוש את הפסוק ויקחו בני ישראל יקיחו ולא עובדי כוכבים יקיחו, מה תעשה כאן? לפני שנתקדם, הבאנו את הפסוק בתחילת פרשת תרומה, בשוליים כתבנו, נקרא את זה ביחד, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וחסד ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ואורות עינים אדמים, אבני שורם, תשימו לב, אין פה וו בניגוד לכל המילים שבאו לפניכם, אבני שורם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. וכאן אנחנו מדברים על אבני מילואים לאפוד, ככה ראינו במקור שהיו צריכים אבנים לאפוד, ופנו לאותו גוי. אז מה רואים מפה? שאי אפשר להסביר ויקחו בני ישראל יקיחו ולא עובדי כוכבים, מה אתה עושה פה בניין אבני אפוד, שגם כתוב בפסוק ויקחו. הגמרא עונה, יש לדרוש ויקחו לי יקיחו, בני ישראל יקיחו ולא עובדי כוכבים. למה פה באבני אפוד זה שונה? כי כשמסתכלים בפסוק רואים המילה אבני שועם שבא בדיוק לפני ואבני מילואים. אז האבני שועם, כפי שראינו וקראנו ביחד, אין וו. אז הביטוי אבני שועם הפסיק העניין, ולכן מה שבא אחרי זה אין וו המחבר, וו החיבור, אז הוא מנותק מתחילת הפסוק ששם כתוב ויקחו לי. אז הויקחו לי תקף על כל החומרים עד זה, עד אבני שועם, ולכן אבני מילואים לא כלולים בהגבלה הזאת של ויקחו לי בני זה יקיחו לי ולא עובדי כוכבים. שואלת הגמרא, ואבני ועם וב ואבני מילואים כתיב דר ערבי, זה מערב, מערבב את הכל. כלומר והוו לפני ה אבני מילואים לאפוד, שזה בעצם הנושא שלנו, חוזה ומחבר את אבני מילואים להתחלה לויקחו לי. ועוד קטני סיפה, שלא בל נשכח שהדיון שלנו כעת זה בעניין קניית פרה אדומה, והטעם של רבי אלעזר אוסר, הייתכן שהטעם שהוא עושה בגלל ויקחו לי בני ישראל יקיחו ולא עובדי כוכבים, כלומר לפי רבי אליעזר יהיה אסור לקנות פרה אדומה מהגויים, כפי שהובא בתני שילה? האם זה הסיבה? הגמרא אומרת, ועוד קטני סיפה, הסיפה עם הסיפור של דמה בנתינה, ש אותו ספר של מקור שבו פנו לרבי אליעזר עד היכן כיבול אבי, מה כתוב בהמשך של הסיפור? גם זה בטח מוכר לכם. בשנה אחרת, שנה אחר כך שנכון דמה לא צייר את אביו, אז מה קרה? בשנה אחרת נודע לו פרה דומה בעדרו, נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם, ואז דמה אמר להם, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, עכשיו איני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל אבא. אז הם מוכנים לקנות פרה אדומה מהגוי, מדמה בן נתינה. אז אין דרשה כזאת כמו תני שילו, בני סל יקיחו ולא עובדי כוכבים. הגמרה עונה, יש דרשה כזאת. אז איך היו מוכנים לקנות פרה אדומה מהגוי? אתם על ידי תגרי ישראל זבון. הדמה העביר בעלות של הפרה אדומה שלו לתגר, לספסר, מתווך. אותו מתווך, הוא רכש את זה לעצמו. עכשיו, בקשר לרכישת הציבור של פרה אדומה, ממי קנו הציבור הפרה אדומה? מהתגר הישראלי. אז אין בעיה. אז לכן, אם חוזרים לתני שילו, תני שילו אמר שהסיבה שבלזר אוסר קניית פרה אדומה מגויים בגלל שכתוב דבר בני ישראל ויקחו, בני ישראל יקיחו, ואין עובדי כוכבים יקיחו. ואם יש איזה ניסיון לדחות את ההסבר הזה מהסיפה, לא נכון. הציבור שרכשו הפרה אדומה שהתחיל אצל דמה בנתינה, הם רכשו את זה מתגר ישראל. לפי המהלך שלנו בהתייחסות לשיטת רבי אליעזר, כל האיסור משמע איסור לקנות הפרה אדומה מהגויים בגלל גזירת הכתוב ויקחו ישראל יקיחו ולא עובדי כוכבים. מה עם חשש רבייה? שואלת הגמרא, ורבי אליעזר לא חייש לרבייה? רש"י מכוון את שאלת הגמרא לתני שילו, כי לפי תני שילו, כמו שאמרנו עכשיו, כל הסיבה להחמרת רבי אליעזר זה גזירת הכתוב. מה, הוא לא חושש לרבייה? והתניא, אמרו לו לרבי אליעזר שהוא אסר קניית פרה מהגויים, מעשה ולקחו מן עובדי כוכבים, מעובדי כוכבים, ודם השמו, וגם מילה רמץ שמו, גרסה בשמו של הגוי הרמץ. אמר להם רבי אליעזר, משם ראיה ישראל היו משמרים אותה משעה שנולדה. אז מה רואים מפה? רבי אליעזר כן חושש מפני רבייה וכל היתר לקנות מהגוי, כי הפרה הייתה תחת שמירת ישראל משום חשש רבייה. אז שומרים אותה ויכולים לוודות שלא היה רבייה. אז רואים מפה שרבי אליעזר כן לוקח בחשבון מה שנקרא חשש רבייה. הגמרא עונה, נכון, רבי אליעזר תרתי איתלי. יש לו שתי סיבות להחמיר, קיטלי קיחה, זה הגזירת הכתוב, וחי ישנמי לרבייה. אז כדי להתיר לפי רבי אליעזר קניין פרה מהגוי, צריך קודם שיהיה ספסר, תגר, כמו שהזכרנו מקודם, וגם אותו פרה הייתה צריכה להיות תחת השגחת ישראל כל זמן שהיא הייתה ברשות הגוי, כדי שנוכל לדעת שלא נרבעה. עד כאן שיעורנו להיום.